איתן הזכיר בוואטסאפ, אז היום בבוקר, במה למעלה, נגענו טיפה במשהו שבו אני רוצה להתחיל. אבל אני רוצה להתחיל משהו שהוא מאוד יסודי, מאוד פשוט. אני, לי הוא נפתח רק באמת ממש היום ועכשיו. יותר מפעם דיברנו על זה ששמה של פרשה, השם, מהווה הרבה יותר מהמילה הראשונה. ועובדה ששמות הפרשיות המקובלות במנהגם של ישראל זה לאו דווקא המילה הראשונה. אף אחד לא קורא לפרשת מקץ ויהי, או לפרשת תולדות ואלה, או לפרשת נוח ואלה תולדות. לפעמים לא מובן איך בדיוק, אבל כשמעמיקים אפשר לגלות את זה. תורת החסידות עוסקים בזה הרבה. השלה הקדוש טוען את זה גם כחוט השני שעובר בחמשיות. בפרשת וישב לא צריך להסביר. פרשת וישב זה כותרת, מה שנקרא, בהפוך על הפוך. כל הרצון של פרשת וישב הוא בישב. ביקש יעקב לישב בשלווה. זאת הפעם הראשונה שבארץ מגורי אבא, היא הייתה הארץ שאבא היה עדיין גר בה, וגם סבא עוד היה גר בה, בא יעקב עם העם לשבת. וישב הוא מגיע גם אחרי הולדת בנימין. כלומר, 12 שבטיה באים לשבת. אבל הישב הזה קורא לו מה שקורא לו בהמשך, וקופץ עליו רוגזו של יוסף. פרשת מקץ, לא רק את שמה של הפרשה צריך להבין, ממש לא מובן קץ של מה. מה חשוב בכלל הפרט של שנתיים הימים האלה? ואם זה היה שנה וחצי, מה זה מעניין אותי? הרי זה לא מהותי בכלל לכל הסיפור. הסיפור הוא ששר המשקים חלם חלום, ובעקבות החלום, יוסף פתר את החלום, וביום ההולדת את פרעה, שר המשקים הזכיר את החלום. עוד מעט נגיע לזה. אפילו לסיפור עצמו המושג הזה, ויהי מקץ שנתיים ימים, תעזבו עכשיו את הפרשה. בפשט הפסוקים, ברצף. היה יכול להיות יפה מאוד גם בלי זה. איך כתוב הרבה מאוד פעמים בפרשה הקודמת? וירבו הימים ויעל יהודה על גוזזי צונו. ואני מבין, אתה רוצה לתאר איזשהו התארכות זמן לימים. חלם פרעה חלום. והיא מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. חז"ל אומרים במדרש רבה, בכותרת של הפרשה, מדרש נפלא, אין אותו לפניי, אבל כדאי לראות אותו בפנים. המדרש אומר על המילה ויהי מקץ, הוא דורש פסוק באיוב, קץ שם, יש פה איזה טלפון. הוא דורש פסוק באיוב, קץ שם לחושך. המדרש דורש שם דרשה עמוקה מאוד, שהקדוש ברוך הוא כשמגיע הזמן שם קץ לחושך, שם קץ לגלות, שם קץ לחושכו של עולם. וכך מביא המדרש כמה וכמה דוגמאות, ואז אומר המדרש, קץ שם הקדוש ברוך הוא לישיבתו של יוסף בבית הסוהר. קץ, די. הקדוש ברוך הוא שם לזה קץ. ויהי מקץ שנתיים ימים. אבל זה מוזר. כי מבחינת העומק, מה הפרשה שלנו, או הסיפור הזה מתאר את הזמן של סוף ישיבת יוסף בבית הסוהר, הוא מתאר את כל העניין של ההליכה לפרעו, ואיזה קץ, הפרשה הזו מתארת את הירידה לגלות, היא לא מתארת שום קץ לגלות, היא מתארת רק ירידה, היא מתארת את הכניסה לגלות. רש"י ידוע. רש"י אומר, ואם יש לכולם חומשים, רש"י אומר את פירושו בחיבור שתי הפרשיות. ויהי מקץ, קודם כל הוא אומר, ויהי מקץ כתרגומו, מסוף. בכל לשון קץ, סוף הוא. אבל לפני שרש"י אומר את זה, רש"י אמר בפסוק האחרון של הפרשה הקודמת כך: ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. אומר רש"י, ולא זכר שר המשקים בו ביום וישכחהו לאחר מכאן. צריך להיות באמת רשע גדול לא לזכור וגם לדאוג לזה שתשכח. ולא זכר שר המשקים את יוסף, טוב, זה טבע, וישכחהו. אז מביא רש"י משהו, ומעניין מאוד, אנחנו יודעים שרש"י, בשיעור הקודם לפני ערבית, עסקנו בפשוטו של מקרא ברש"י. אנחנו יודעים שרש"י, אם יש לו מדרש, אז הוא אומר, רבותינו דרשו, או במדרש אגדה, כאן מביא רש"י משהו שנראה כאילו מבחינתו, זה פשט המקרא. בוא נראה. ולא זכר שר המשקים וישכחהו, מפני שתלה בו יוסף לזוכרו, הוזקק להיות אסור 2 שנים. שנאמר, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו ולא פנה אל רהבים. ולא בטח על מצרים הקרויים רהב. רש"י אומר, אתה יודע למה כתוב ויהי מקץ 2 ימים? כדי לתאר לך את אורך הזמן שהיה צריך להישאר יוסף בבית הסוהר ולהגיד לך למה זה קרה. ולמה זה קרה, רש"י הרי בא ליישב פשוטו של מקרא, כמו שתמיד אנחנו לומדים, לראות את הכל, לפשוט את הכל ביחד. אז למה זה קרה? הנה זה כתוב, חבר, צ'וקי. למה זה קרה? הנה זה מופיע בסוף הפרשה, בפסוק הקודם. ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו ויהי מקץ 2 ימים. לכן הוא חיכה את 2 ימים האלה. אין לי הסבר ללמה 2 ימים, אבל דע לך שמה שהיה צריך לחכות זה כי היה צריך עכשיו לתקן את מה שלא עשה בסדר יוסף הצדיק. וכולם שואלים כמובן תמיד, א', רש"י פתר פה את הבעיה בפשט, הוא אמר, מה מקץ 2 ימים חיוני כל כך, זה הקץ לסיפור הספציפי. זה לא כתוב בפשט הפסוקים, יש פרשנים שאומרים מקץ שבטו, מקץ הגעת השרים לחלומות, או... השאלה היא, כלומר צריך לדעת מה היה בדיוק לפני 2 שנים, הרי יוסף הגיע לבית הסוהר לפני 12 שנה. והוא היה שם 10 שנים בבית הסוהר. ואז עוברים עוד 2 שנים. ומקץ 2 ימים מהסיפור. אז מה זה חשוב? זה בעצם מה שרש"י שואל. מה זה מעניין אותי? כמה זמן עבר מהסיפור? אז הוא אומר כי הסיפור מגלה את נקודת התורפה. ומהי נקודת התורפה? שאני רוצה לצטט את הלשון של רש"י, תלה בו יוסף לזוכרו. טוב, רש"י חיבר לנו את 2 הפרשות, ואומר שמקץ פירושו מסוף, ואי אפשר היה לקצר פה, אין פה שליש על התנהגות טובה, היה פה, רש"י לא אומר את המילה עונש, אבל ככה זה נשמע, על זה שתלה בו יוסף לזוכרו. רש"י מתעקש, כמו שאמרנו, שזה מה? פשוטו שנקרא. צריך ללכת איתו. והוא רק רוצה לעזור לנו, לעניות דעתי, לפתוח את הפרשות, לפתוח את הראש, ולגלות תגלית מופלאה. נלך אליה לאט לאט. שאלה מפורסמת הידועה שאין מי שלא שואל אותה. מה היה צריך יוסף לעשות? מה הבעיה? מה הוא עשה לא טוב? בוא, כדי לא לשאול את זה רק בעל פה, בוא נפתח את הפסוקים ונקרא מה אומר יוסף לשר המשפטים. בוא נקרא בפנים. עמוד 119, פרק מ', שר המשקים מספר את החלום, ואז בפסוק י' ד' כתוב כך: כי אם זכרתני איתך. אגב, רש"י מיד בא להגיד שלא נחשוב שכי אם זכרתני איתך פירושו התניה. אני עשיתי לך טובה, אני מקנה את זה בזה שאתה תעשה לי טובה. אז הייתי מבין שאולי יש פה משהו שצריך לבדוק אותו. אשר אומר מיד, כי אם זכרתני איתך, פסוק י' ד', אשר אם זכרתני איתך, מאחר שיטב לך כפתרוני, ועשית נא עמדי חסד, אינה אלא לשון בקשה. אשר אם זכרתני, אשמח מאוד, אשר אם זכרתני ועשית נא עמדי חסד. עכשיו בוא נקרא עוד פעם את דבריו של יוסף מדויקים. כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. הוא לא אמר אף מילה רעה על אחיו, ואם שואלים למה הוא אמר את החלק האחרון, אני חושב שמי ששואל את זה לא מכיר קצת את החיים. שר המשקיעים עוד מעט הולך לחזור לממשלה, ומן הסתם לא נעים שיש לך חברים קרימינליים מבית הכלא. זה לא מוסיף. גם אם כן, אתה שם את זה סגור בפלאפון שלא רואים. ולאט לאט אתה גם מוחק את זה לגמרי מהפלאפון, זה הפירוש של וישכחהו. אבל חוץ מלמחוק את זה, מאוד כדאי באמת, וזה הגיוני. לפני שאתה יוצר קשר עם מישהו, בוא תדע שהוא לא קרימינל. יכול להיות שאני פותר חלומות מעולה, חלומולוג ודופלה. יכול להיות שאני אדם מאוד נחמד, ואני שאלתי אתכם למה פניכם זועפים, ומדוע פניכם רעים, הכל יכול להיות. אבל אתה צודק, לך תדע, מה אני עושה פה, מה באתי הנה בהתנדבות? אז אני אומר לך, אם אתה מוכן להאמין לי, אתה לא תפסיד כלום מזה שתזכיר אותי אצל פרעה. כי זה לא שאתה מזכיר איזה קרימינל. לא עשיתי פה מאומה. ובאמת יודעים את זה. אני פה 10 שנים, לא עשיתי מאומה. קורה. וגם בארץ ישראל לא עשיתי מאומה, גונות גונבתי. עד רבה. מי ששם לב רואה את העדינות המדהימה, הרי כשאנחנו אומרים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור, אצלנו עולה מיד הבור היותר קשה. הבור של שכם, של דותן, זה הבור. הבור של דותן, דקה אחת בבור של דותן, כשהאחים יושבים על שפת הבור, הייתה יותר קשה ליוסף מן הסתם מ10 שנים פה. את זה הוא לא מזכיר. ההפך, אף מילה. לא אחים, גונוב גונבתי. מי? ישמעאלים, מדנים, לא מזכיר גם את זה אפילו. הכי עדין שיכול להיות. זה בסדר גמור שתזכיר אותי, אני לא קרימינל. עכשיו אני שואל שאלה. אתה פוגש שר, מיניסטר. אתה יודע שעוד 3 ימים הוא חוזר לממשלה שלו. מה הבעיה להזכיר את זה? א' ב' של השתדלות. השאלה היא קשה, ולעניות דעתי, כאן מתחילה תפיסה שלמה של מה קרה בין פרשת וישב לפרשת מקץ. נכון שהפרשיות האלה, וישב, מקץ והיגש, נראות פרשות רצופות, שפשוט היה חייבים לעצור באיזשהו מקום, אז שמו שם קו. נכון, מוכרחים, אחרת אתה תקרא את הכל תמיד ביחד, כי זה מותח. אז בואו תראו שזה כך, אבל זה בכלל לא כך. קץ שם לחושך זה שהקדוש ברוך הוא מביא את כל הגיבורים של פרשת וישב, תשמעו את התרגיל שאנחנו הולכים להתחיל לעשות עכשיו, את כל הגיבורים של פרשת וישב, כולם, לעבור תהליך ולהזדקך ולהבין עוד יותר בעומק, עוד יותר מזוכח, עוד יותר ברור שהכל אלוקות. אנחנו הולכים לגלות למצרים. הראשון שפוגשים? עשיו. עשיו נשאר בארץ? לא, הוא הולך אל ארץ מפני יעקב אחיו. יופי. יש עוד אמורי אחד. אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. שכם. גירות היה? עבדות היה? עינוי היה? רכוש גדול יש? אמורי בכל השיטות נגמר? וישב יעקב, ביקש יעקב לשם השם. מה לא פשע? זה לא אני. זה מדרש אבן שואב, מדרשים ראשונים, פשוט. תוכניות מסודרות? הכל ברור? קפץ עליו רוגזו של יוסף. מעניין מאוד, תוכנית מאוד מעניינת. אבל היא לא מעניינת אותי. המחשבות ידברו. עוד יבוא הקדוש ברוך הוא ליעקב ויסביר לו, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול אשימך שם. שואל האור החיים הקדוש, זה פסוק שבא להרגיע או להלחיץ? יורד יעקב מארץ ישראל, כל מה שהוא רצה זה לשבת בשלווה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא נורא, זה יהיה הרבה זמן. Don't worry, be happy, לגוי גדול השמחה שם. בטח הוא הראה לו גם את השור ואת בבל, הכל יראה בסדר גמור. מה אתה מגיע לדורג? הכל לפי התוכניות. לא. הבנת שהתוכניות שלך נגמרו? עכשיו בן חורין. אומר האור החיים הקדוש, אתם יודעים מה זה לגוי גדול השמחה שם? אתה מבין שאתה צריך ללכת לברר ניצוצות ולהביא מהעולם הרבה הרבה כוחות ולעשות גוי גדול כדי לחזור הנה? אתה מוכן לקבל את התפקיד אחרי 130 שנות קונספציה אחרת? ויאמר, הנני. ויוסף ישית ידו על עיניך. הוא הלהבה של בית יעקב, בית יוסף להבה, הוא נשלח לשינויי קונספציה. הוא הראשון. הוא עבר את התהליך. וכל פעם שהוא התבלבל הוא קיבל שנתיים מתנה. עד שיותר הוא לא מתבלבל בכלל. ואז יגיד לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. אתה מבין את ההבדל בין מה שהיה בוישב למה שיהיה אחרי מקץ? וזה לא מסתדר עם התוכניות. זה רק סיבה להגיד הנני. ממש לא מסתדר עם התוכניות שלך. זה לא סיפור על יעקב, זה סיפור על החיים שלך. קץ שם לחושך. החושך הוא הדמיון שלך שיש אור. מכירים את הניגון באסתורה שבתוך האסתורה? אתם יודעים מה זה אסתר אסתיר פניי ביום ההוא? אסתר אסתיר פניי ביום ההוא פירושו שאני אסתיר את ההסתרה. הסתר אסתיר, אני אסתיר את ההסתרה עד, יודעים מה זה להסתיר את ההסתרה? ההסתר הגדול ביותר, החושך הגדול ביותר בעולם, הוא המצב שבו האדם סבור שהוא באור. אני פשוט מסתיר לך את זה שיש חושך. ואז אתה קולט שקץ שם זה סוגיה אדירה, שצריך להבין אותה לאט לאט. בוא נמשיך אותה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ואז באים כל הסיפורים והאחים והחלומות, ולאחים יש גישה שלהם. לאחים יש גישה שלהם. הם הולכים לשכם לראות את צאן אביהם, כי הם בגישה שלהם מבינים את הדרך שלהם. יעקב שולח את יוסף. מכירים את הפסוק שהוא שולח את יוסף? וישלחהו מעמק חברון, איפה הפסוק? פסוק י' עמוד 111, וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. הוא שולח אותו לראות את אחיו, לראות את שלום הצאן, ולחזור בערב ולהגיד שבעזרת השם הכל מסודר ואפשר להמשיך את התהליך של הגאולה. אי אפשר כי יש שנאת אחים, צריך לתקן את זה. בערב הוא יחזור, בערב, מחר, אחותיי, עוד שבוע. והשיבי מי דבר. וישלחהו מעמק חברון, פסוק י' ג', פסוק סליחה, פסוק י' ד', ויאמר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר. וישלחהו, ויאמר הנני. וישלחהו מעמק חברון רש"י. רש"י בראש העמוד משמאל. והלא חברון בהר שנאמר ויעלו בנגב, אלא מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, לקיים מה שנאמר לאברהם, גר יהיה זרעך. אבל אני חשבתי שגמרנו. זה התוכניות שלך. ודרכך נמשך את התוכנית שעוברת עכשיו דרך מצרים. האחים, יש להם תוכנית מוגדרת שלהם. מחשבות ברורות. והתנכלו אותו. הוא רוצה להרוג, הם רוצים. לא עכשיו. מה? אני לא אומר שהם היו יכולות. היה צריך מציאות מסוימת שהם יכולות. לא היו יכולות. לא עכשיו, גם אחרי זה עם מלך אדום. ההבנה עכשיו היא איך הכל אלוקות. איך הכל אלוקות, איך אני יוצא מהמקום שלי. הם מגיעים אל הבור. אני מקצר מאוד כי אני רוצה להגיע לפרשת מקץ. הם מגיעים אל הבור. ראובן רוצה להציל את יוסף, נכון? למען הציל אותו מידם. אז למה הוא אומר, השליחו אותו אל הבור הזה? קח אותו בידיים ולך אל אבא. חז"ל אומרים שראובן כל ימיו אמר, זוכרים שדיברנו על ראובן לפני שבועיים, על התשובה שראובן עשה, שראובן כל הזמן היה אומר, כשהוא ראה את המקרא כתוב, כאילו ראובן רואה את המקרא כתוב, הוא אמר, אילו הייתי יודע שעתיד הקדוש ברוך הוא לכותבני, על כתפיי הייתי טוענו ומוליכו אצל אבא. אבל בתוכניות היה פוליטיקלי קורקט. כדי לשכנע את האחים צריך לעבור שלבים. עתיד הקדוש ברוך הוא להכניס אותי למקרא, לנצח, לכותבני. אבל יש תוכנית. וככה פרשה נמשכת. היא עוברת אחרי זה אצל יעקב שמשוכנע טרוף תורה. היא ממשיכה בפרק למדחת, אני בפסוק 113 עם יהודה ותמר. לא יאמן. הכל מחשבות, הכל תוכניות. אפילו ברמות הכי קטנות הכל הפוך מהתוכניות. יש תוכנית ברורה, נולדים שני תאומים, פסוק 116. נולדים שני תאומים, הכל כבר מסודר. והיא בעת לידתה, פסוק כ"ז, והנה תאומים בבטנה, והיא בלידתה, וייתן יד, ותיקח המיילדת ותקשור אל ידו שני לאמור, זה יצא הראשונה. הפעם זה מסודר, אפשר לדעת שמשהו ודאי? יש לי כבר פלסטיק, הכל ודאי סגור? והיא כמשיב ידו, והנה יצא אחיו, ואתה אומר מה פרצת עליך פרץ, והיקרא שמו פרץ. סגור, לפי התוכנית שלך, סגור הכל. אבל לי יש תוכניות אחרות על משהו. וכדי שהוא יופיע, אתה צריך להבין שסבא נקרא פרץ. על שם מה? על שם ההפך מהתוכנית. על שם החוזק, על שם התקיפות, על שם הפריצה, על שם זה שהתוכנית שלך הסתיימה. על שם זה שקלטת... בני, בני, זה מפחיד לי. מה זה? לא, 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 מה זה? על שם זה, על שם זה שהתוכנית שלך הסתיימה. זה הפרץ. ואז מגיע פרק למתת ומם, ובו אנחנו מתמקדים בעיקר ובקיצור גדול. ובפרק למתת מגיע יוסף. וכל המציאות של יוסף זה דבר פלא פלאות, הוא הולך להגיע עוד מעט במקץ ולומר לפרעה, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. וכל מה שיוסף עובר זה לעבור את התהליך מהנער את בני בלעה ואת בני זלפה של ויבא יוסף את דיבתם רעה, עד לשלב שבו בלעדיי מוחלט. נגיע עוד מעט לבלעדיי, אבל מה קורה שם בפרקים למתת ומם? יוסף הוא רד מצרימה, הוא מגיע לבית פוטיפר, הוא מגיע לאשת פוטיפר. הוא מגיע לאשת פוטיפר. וכשהוא מגיע לשם לאשת פוטיפר, אז אשת פוטיפר נושאת את עיניה. הוא מדבר, הוא אומר לאשת פוטיפר, וימאן, אתם זוכרים, אבל כל המחשבות שלו, של הדיבור, שאולי זה... הכל הפוך והוא צריך לברוח. הוא מגיע לבית הסוהר. ובבית הסוהר כל מה שהוא עושה כל הזמן, השם מצליח, והשם מצליח בידו, והשם מצליח עד שמגיעים למסקנה במצרים, ששם שמיים מתגלה על ידי יוסף בעולם. מצרים, המקום שבו פרעה הוא אלוה, המקום של מי השם אשר ישמע בקולו. ואז בסוף הפרשה מגיע החלק הקשה, ועליו רש"י דיבר, ובו התחלנו את השיעור, וזה הכל. כשהוא אומר, כי אם זכרתני איתך, והזכרתני, והוצאיתני, הוא לא עבר שום חטא במושגים שלנו. וכשהוא אומר, גונוב גונבתי, ולא עשיתי מאומה, הוא לא עבר שום חטא, הוא בונה הכל נכון. אבל הוא אומר שהוא מבין את התהליך. הוא אומר שהוא מסביר את העלילה. הוא אומר שהוא יודע להסביר מה קורה. הוא תולה בזיכרונו. הוא פונה אל שר המשקים ואומר לו, תראה, אתה יכול בשכל לראות איך האלוקות מסודרת, את הכל אפשר להבין. במדרגה של יוסף, זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. כי זה נכון שאלוקות יכולה להיות פלאית כשאתה רואה איך זה ואיך זה, אבל אתה יותר מדי מתפעל מהעולם. אתה לא מבין שאלוקות זה לא נתפס. את המסר הזה תעבור. את המסר שאלוקות זה בלתי נתפס. תעביר את המסר שאומר ברור, ברור, שאתה לא מופיע. יודעים איפה אני יודע שרשי אמר את זה? תשמעו. כשהוא פותר את החלום לשר המשקים ולשר האופים, מה הוא אומר להם כמשפט פתיחה? הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. הוא אומר שהוא יודע לפתור חלומות? לא. הלא לאלוקים פתרונים, דרך אגב, עד היום הוא לא פתר אף חלום. הוא רק חלם. פתרו לו את החלומות, האחים שלו, אבא ואביו. הוא רק חלם, הוא לא פתר אף פעם. הוא אומר הלא לאלוקים פתרונים. ואני הגעתי למדרגה כזאת שאם לאלוקים פתרונים, אני מעביר לכם את דבר השם. הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. הוא אומר להם, אני ביטול. הלא לאלוקים פתרונים ספרו נא לי. עכשיו תשמעו מה אומר שר המשקים במקץ, קופצים למקץ. הגענו. עומד שר המשקים בעמוד 121, וידבר שר המשקים את פרעה לאמור, את חטאי אני מזכיר היום. פרעה קצף על עבדה, ויתן אותי במשמר ביצר הטבחים אותי ביצר האופים, ונחלמה חלום בלילה אחד, אני והוא איש כפתרון חלומו, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים, ונספר לו, ויפתור לנו את חלומותינו. איש כחלומו פתר, והיא כאשר פתר לנו כן היה, ואתם תמיהים מה אני מצפה ששר המשקים יגיד אלוקים? ויתמיע איתו. כן, עוד שנייה. יוסף אמר, אני לא יודע לפתור לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. תשמעו מה המסר שקיבל פרעו, מה המסר שהוא קיבל בין השורות. וישלח פרעו ויקרא את יוסף, פסוק י' ד', ויריצו מן הבור, ויגלח ויחלף סמלותיו, ויבוא אל פרעו, ויאמר פרעו אל יוסף, חלום חלמתי ופותר אין אותו. ואני שמעתי עליך, עליך, לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויוסף מזדעזע. ויוסף עושה את הדבר שהוא הכי פחות פוליטיקלי קורקט בעולם. ובמקום לשמוע את דברי פרעו ולהגיב אחר כך, הוא קופץ ואומר, ויען יוסף את פרעו לאמור. כל מי שמכיר פסוקים יודע שויען זה ויכוח. ויען זה לא נכון! עכשיו אני מבין שאני במושגים שלי חטאתי. אם אתה קיבלת את המסר שאני יודע לפתור חלומות, אני לא הצלחתי להעביר את מה שרציתי בעולם. ולזה יהיה קץ. ויען יוסף את פרעו, בלעדיי, בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעו. אתה בטוח שזה נכון להגיד את זה בארמון פה עכשיו, בשנייה הזאת, מול פרעו? אני בטוח שהגעתי למקץ. וביישב כבר הייתי. זהו. השלב הזה גמרתי. אם אתה רוצה להחזיר אותי לקלבוש, עכשיו אתה מזמין. הכל מוכן. אם אני מופיע, לא הצלחתי בשליחות. אם אתה שמעת עליי, תשמע חלום לפתור אותו. אם זה מה שאתה יודע עליי, אני נכשלתי. אני יכול להצליח רק אם יהיה ברור לחלוטין שאלוקים לבד יענה את שלום פרעה. והוא לא אומר, הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. הוא אומר, אלוקים יענה את שלום פרעה. אתם יודעים מה ההבדל בין אלוקים יענה את שלום לאלוקים פתרונים? לאלוקים פתרונים אומר, יש לי פתרון לחלום. אלוקים יענה את שלום פרעה אומר, יש לי פתרון, יש לי עצה ויש לי דרך מה אתה צריך לעשות, וכל זה אלוקים אמר לך בחלום. אני לא הולך לפתור. אני לא בעל חלומות ולא בעל פתרונות. אני יסוד. ואם לא, ברגע זה, תחזיר אותי לכם. כי אין לי מה לעשות פה אם את זה אתה לא תתפוס. כי כל מה שאני אגיד, דרך אגב, הוא סיבה להרוג אותי, להכניס אותי לכלא עכשיו ל-100 שנה. כי מה שאני הולך להגיד, זה במילה פשוטה. אדוני, אתה לא אלוה. אתה בקושי בובה. אני הולך להגיד לך עוד משהו. אדוני, יכול להיות שאתה פרעו, לא רק שכחת את אלוקים, אלא מזמן לא מכיר בו. יכול להיות שאתה משוכנע שזה אתה. אבל אלוקים לא שוכח גם את מי ששוכח אותו. והוא בא אליך פעמיים, למרות שאתה נורא מנסה לישון אחרי שאתה חולה. גם פעם שנייה. הוא רק רוצה לומר לך, הכל אלוקות. איפה יש לי אומץ להגיד דבר כזה? חז"ל אומרים שמשה לא נקבר בארץ כי הוא לא זכה למה שיוסף זכה. ליוסף קראו נער עברי, עבד לשר הטבחים. ומשה שמע שאומרים איש מצרי הצילנו מיד הרועים ולא מחה. שואלים כל המפרשים, הוא לא שמע. הרי הוא מציל אותה, ואחרי זה היא אומרת לאבא שלה איש מצרי. הוא לא שמע כלום. אומרים כל המפרשים מיד. אם זה מה ששידרת, על זה אתה פשוט. אם לא שודר ממך נער עברי, אם לא שודר ממך אני לא יודע לפתור כלום בעולם. אז עוד לא התחלנו להתנקץ. רק מי שיכול להתחיל כך, יכול להציע את הכל. יודעים מה תהיה המסקנה? אני אמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו. המסקנה תהיה אחרי הודיע אלוהים אותך על כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתם שמתם לב שבכלל הוא לא מתפעל, אין פותר חלומות כמוך? מה, שכחת על מה היה המכרז? שלחת אותו בתור פותר חלומות, קראת לו, לא? הוא כבר מזמן הפך להיות לזה שמגלה אלוקות. לזה שמציע עצה, לזה שדרכו תחול פה ברכה. יודעים מה קורה אחרי זה? אחרי זה לקראת סוף שלישי, כבר ברביעי, שנות הסבע, הסבה, הסתיימות, מתחילות שנות הרעב, תראו, תראו את רביעי, פלא פלאות. פסוק אחרון בעמוד 125, הרעב היה על כל פני הארץ, יוסף פותח את הכל, בכל הארץ באו מצרימה לשבור אל יוסף, כי חזק הרעב בכל הארץ. נכון? ולפני כן מה כתוב? שהארץ כולה רעבה, פסוק נוני, ויצעק העם אל פרעו ללחם. העם הולך אל פרעו ללחם. ויאמר פרעו לכל מצרים, לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו. שואל רע שאני לא מבין, הוא כבר 7 שנים סובע משנה למלך, ועכשיו, למה הם הלכו אל פרעו? הם עשו הפגנה, מה זה מצרים פה? מה לכו אל יוסף? מה הוא אמר יוסף? מה הם באו אל פרעו? מה הם לא יודעים? מה הוא חידש להם עכשיו? לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו. תראו את רשי, לא יאמן רשי. תראו את רשי. לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו. אתם רואים רשי מצד ימין, שורה אחרונה אחרונה. אשר יאמר לכם תעשו. ושוב רשי החליט לא להגיד לנו שזה מדרש. לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו. תגיד כבודו, אתה יודע מה יעשו לך באום? לפי שהיה אומר להם יוסף שימולו. דרך אגב, היו עוד 2 אחים שאמרו לעיר שלמה לימוד, ויוסף יקבל את העיר שלה. הוא יודע איך להגיד את זה. לפי שהיה אומר להם יוסף שימולו, וכשבאו אצל פרעה ואומרים, כך הוא אומר לנו. מה הוא בראש, אנחנו רוצים אוכל, הוא אומר לנו ברית מילה, ואנחנו, הלו. אמר להם פרעה, למה לא צברתם בר, ולא הכריז לכם ששני הרעב באים? אמרו לו, אספנו הרבה והרכיבה. אמר להם, אם כן, כל אשר יאמר לכם תעשו, גזר על התבואה והרכיבה, אומר לכם למול, תמולו, אם היה יגזור עליכם ותמות. מה אתה רוצה, רשי? אני מבין את הבעיה בפשט. מה אתה רוצה? מה אני רוצה? אתם לא מבינים שהתפקיד של יוסף הוא שאם המצרים באים ואומרים לו, קנה אותם, אז הם הופכים להיות בהגדרה ההלכתית מקנת כספו, הזכרנו את זה בהתוועדות השבוע, ובאברהם אבינו כתוב שכל יליד בית הוא מקנת כספו, ימול. ויוסף, אם הוא השליט על הארץ, הוא יכול להפוך את כל העם הזה, את כל העולם הזה, מימולים. אתם יודעים מה זה ימול? קץ, שם לחושך.
מה זה עזר, אמר?
איך מתבררים ניצוצות? זה צריך לנסוע לצפת אל הארי, שם הוא, יש לו תשובות בשעות הקבלה. לא יודע. לא יודע. אבל זה שאלה מביישת, זה לא שאלה מביישת. אנחנו במקט. זה שאלה מביישת. מה זה עוזר? רק התוקות. ואתה יודע מה? מה ששאלת עכשיו, נבדוב, זה הקדמה מצוינת לסיום של הפרשה. החלק הראשון של פרשת מקץ זה איך יוסף מצליח להחדיר את זה במצרים. החלק השני של פרשת מקץ הוא הרבה יותר קשה. זה איך הוא בקושי מצליח להחדיר את זה בנו. כל החלק האחרון של פרשת מקץ מתחיל ויש שבר במצרים. והאחים עדיין לא מסכימים בכלל אם לרדת. למה תתראו? אומר רשי, למה אתם מראים עצמכם שבעים? די, נגמר עם הביקש יעקב לשבי שלווה. אתם לא רואים שיש גלות? והם יורדים למצרים. והם צריכים לאט לאט להבין שכל התוכניות הן אחרות. אבל אשמים אנחנו. אבל זה לא מספיק. כי האשמה שלקחתם זה רק על אחינו אשר שמענו ולא ראינו בהתחננו אלינו. שראינו ולא שמענו בהתחננו. וראובן חוזר פתאום ומסביר להם, עכשיו אתם מבינים את ההבנה הלא נכונה שלנו? ולאט לאט הפרשה מתפקחת. והם פותחים את הכסף, והם פותחים את הגביה, ואז בגלל קוצר הזמן מגיע סוף הפרשה, ותראו איך זה פרשה אחת, זה לא יאמן, מי קץ. הם מגיעים בסוף בסוף. ויבוא יהודה מפטיר, עמוד 133, שורה אחרונה אחרונה. ויבוא יהודה ואחיו בית היוסף. והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה. כולם זוכרים, סיפור הגביה, נמצא באמתחת, בנימין, ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני? אתם לא מבינים את התרגיל של זה? מה אתם לא מפחדים מבשר ודם גדול? נחש ינחש? אתם לא שמים לב אגב שהוא מחזיר אותם בדיק לטרפים, ללילה ההוא שסבא לבן, זוכרים את סבא לבן שלנו? שסבא לבן הסתובב ושאל איפה הטרפים שהוא מנחש בהם? לא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני? מה קרה לכם? איפה אתם? ויאמר יהודה, תשמעו טוב מה יהודה אומר, וזה המקום שאחרי זה יוכל יוסף להתוודע. מה נאמר, אדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך. רש"י. האלוקים מצא, שורה שלישית ברש"י מימין, פסוק ט"ז. יודעים אנו שלא סרחנו, אבל מעת המקום נהיית להביא לנו זאת. מצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובות. אתה באמת חושב שאנחנו דואגים מהנחש ינחש? כבודו בובה! אבל אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להיות עבדים לאדוני כדי לתקן את חטאינו. התוכניות שלנו תמו. האלוקים מצא. קץ שם לחושך. כל הפרשה היא הכותרת שלה. איך התחלנו במדרש ובו אנחנו מסיימים? כמו כל דבר, התורה היא נצחית. זה לא סיפור על פעם. זה סיפור עליי פה היום. כמה פעמים אנחנו משוכנעים שהמהלך הזה הוא המהלך, ואם המהלך הזה לא הולך אני נשבר. כמה פעמים אנחנו נעצרים לרגע ומבינים באמת, לא בשכל, שצריך לקוץ. וכל המחשבה שיש לי ישות ושיש לי מקום. כמה שנים זמן נתן לעולם, כמה שנים יעשה באפלה. ומאיתם קץ שם לחושך, שכל זמן שיצר הרע בעולם, בני, אני מבקש, לא, עוד שנייה, אני אומר. שכל זמן שיצר הרע בעולם, אופל וצל מוות בעולם. נכתיב אבן, אופן וצלמיו. נעקר יצר הרע מן העולם. אתם יודעים מה זה יצר הרע מן העולם? אני. נעקר יצר הרע מן העולם. אין אופן וצלמיו בעולם. ואז ממשיך המדרש. ומי זה שמלמד את זה? זה שלוקח אותנו מההתחלה עם הסלסול בשיער, עם הלתת ישות למשהו, עם עדיין טיפה ופחות טיפה ופחות טיפה ופחות טיפה, עד שהוא בא ואומר, שוב אני עושה, אם למישהו בעולם היה הווה אמינה שאני בכלל ישות, אז אני באתי לעשות איזו תשובה. קץ שם לחושך, זמן נתן ליוסף כמה שנים יעשה באפלה בבית האסורים. הגיע הקץ, חלם פרעה חלום. עד כאן. שנזכה לגאולה שלמה.